12:06 דקות, וזה האות של התוכנית קצה הקרחון. הדוקטור אושי שוהם קראוס, שלום לך.
שלום מיכל רמות, מקווה שאת בסדר.
בינתיים אני בסדר.
אוקיי, אני מבטיח לנסות להתנהג יפה ולא לקלקל לך את ההתחלה שלך, הטובה של היום.
אני ממליצה.
עכשיו את אמורה לשאול אותי על מה אני רוצה לדבר היום. אז את מוכנה לשאול אותי?
אושי, דוקטור אושי שוהם קראוס, על מה אתה רוצה לדבר היום?
טוב. אני רוצה לדבר היום על כל מיני דברים.
כל מיני דברים.
כל מיני דברים. אני רוצה לדבר על רוצחת שנמלטת במרכבה מחושפת. אני רוצה לדבר על אח קטן שבא לעולם, אבל במיוחד על אהבה אלקטרונית של NNJJ ושו. אבל בואי נתחיל ברשותך מיכל בדקה של מחשבות.
אתה רוצה את המוזיקה ברקע של המחשבות?
כן, בהחלט.
בבקשה.
לפעמים אתה חושב שאתה אחד ויחיד. אתה יושב במרפסת בבית, לבד, מביט ברחוב בשקט, 4 בבוקר, העולם רק שלך. אבל אז, אולי בהדרגה, ואולי בבת אחת הם מתעוררים, כולם. והכולם הזה לפעמים מלטף ומחבק, ולפעמים מעיק. אבל האם את, אנחנו עוברים אלייך, האם את באמת לבד, ביום בעבודה, בלילה, בסלון, בשקט, כשכולם הלכו? האם באמת אין אף אחד פה? ומה עם המילים שלך? החלומות והדמיונות? האם את יצרת אותם? והמחשבות האם שלך לגמרי? הרי את הסדין שלה אתה יצרת במפעל, ואת הצבת את העילים שלה. אתה הרגת את השטיח בחדר שלה, ואת ציירת את האגסים בתמונה, כמו סזן. אז את באמת לבד? אולי מוקפת בצללים במזכרות? אולי את לא זאבה בודדה אף פעם, אלא דבורה. דבורה שחיה בתוך משפחה אחת ענקית של אנשים, אנשים ואנשים. מיכל, אנחנו מדברים היום על מערכת מאוד גדולה של קשרים והזדמנויות כלכליות וחברתיות, תרבותיות, אומנותיות. בואי נתחיל ברשותך בפס הקול הראשון.
מתוך סרטים, אז מה זה היה?
אני תמיד מביא פסקול מתוך סרטים, עכשיו יש לנו קצת יותר שקט. הבאתי משהו מוזר, הבאתי משהו שאפשר להגיד שהוא אפקט, מתוך סרט מאוד מעניין שנקרא The Forbidden Planet, 1951, והשאלה היא איך סרט המדע הבדיוני הזה קשור לאינטרנט, וזה קשור לקארל גוסטב יונג, אחד מהאבות של הפסיכולוגיה המודרנית, וזה קשור לאורחת שלנו שנמצאת מאחורי הזכוכית, אם היא עוד לא ברחה, וזה קשור לאיזשהו מכשיר שיש בסרט, מכשיר שאתה מתחבר אליו ובעצם מכפיל את האינטליגנציה שלך ובעצם קושר אותך לכל הידע והתרבות והזיכרונות האנושיים. ואני רוצה להשתמש בדבר הזה כמעין מטאפורה, מיכל, בשביל האינטרנט שלנו. אני רוצה ללכת אל קארל גוסטב יונג, אבי הפסיכולוגיה, לא אבי, הבן של אבי הפסיכולוגיה והמורד שלו, הבן של פרויד המורד, בן במרכאות.
בן במרכאות.
בן במרכאות. ואני רוצה לספר בשתי מילים על מושג נורא מעניין שלו, לא מודע קולקטיבי. הוא בעצם אומר שכל אחד מאיתנו יש לו, בלא מודע שלו, כל מיני זיכרונות מהעבר הפרה-היסטורי שלנו, איזשהו זיכרון של אבא קדמון, של ילד קדמון, של אישה קדמונית, של מוות קדמון, והדברים האלה מפעילים אותנו. ואיך הגעתי מזה לאינטרנט?
איך?
אני מסתכל על העולם של האינטרנט של ימינו, ואני רואה בו באיזשהו אופן את המחסן הענק של כל החלומות שלנו, של כל הדברים שאנחנו רוצים, את כל ההצלחות שלנו, את הכישלונות שלנו, בפייסבוק, את חיי היומיום שלנו, אנחנו רואים כל כך הרבה דברים בקטן, וזה הזמן להתחיל לדבר על האורחת שלנו, והאורחת שלנו אישה אחרת, מיוחדת. היא מקפצת בין אתרים שהיא יוצרת, קופצת מתקופה לתקופה, מאהבה לרצח, מחשיש לשירה. היא לא מחזאית, אבל היא עלתה בפסטיבל אקו, מחזה מבוסס טכנולוגיה. היא לא סופרת, אבל הוציאה ספר פרוזה לאור בהוצאת חרגול. היא לא נביאה, אבל היא כתבה לפני 20 שנה ספר שנקרא רומן דיגיטלי על אהבות ובגידות בצ'אט. היא לא דוקטור, אבל הרצתה באוניברסיטת תל אביב. neo.com. בואי תיכנסי בבקשה לאולפן, אני בא ללוות אותך, להכניס אותך.
ואנחנו בינתיים עם המוזיקה הזאת של האות.
נאו, שלום, ברוכה הבאה. נפתח מיקרופון. אוקיי, כדאי שנפתח. אז שוב, נאו, ברוכה הבאה שבאת אלינו, neo.com.
זה
neora.com.
neo זה שם שהמציאו לי במשך השנים באמת ברשת, עוד לפני שהיה המטריקס, אני חייבת לציין.
אז את הניו הראשונה.
neora.com.
אוקיי, אז אחלה שבאת.
קודם כל, השם הזה, neora.
neora זה שם שקיבלתי עם ההורים שלי, האינטליגנטים והנהדרים, שלפני כל כך הרבה שנים חשבו על ה-enlightenment הזה שהם נתנו לי. ושם שאול זה שם המשפחה שכבר שאלתי לעצמי במשך השנים.
זהו, את זה עוד לא סיפרת. בעצם לא קוראים לך נקודה קום כמובן. שם שלך הוא שם שאול, שם המשפחה?
זה שם שאול, זה שם... זה גם שם בדוי בעצם. יש הרבה שכבות של שמות ושל... ושכל דבר, כמו שתיארת את זה.
כן, אנחנו בקרוב נגיע לכל השאלות האלה. תתקרבי טיפה על המיקרופון, הוא רוצה להיות יותר קרוב אלייך, עושים לי, אוקיי. אספרסו מהקפה של לילי.
מהמזנון
של רשות השידור, לחיים.
שאתה בעצמך הלכת ובאת, בקומקום החינני שלך.
בקומקום החינני. תודה. נאורה, איזה חלומות שלך מצאת באינטרנט?
מאוד אהבתי את השיר שפתחת איתו. חלומות שמצאתי באינטרנט, מצאתי את הכל ולא כלום. הרבה שנים הסתכלתי על זה בצורה מאוד אידילית, שזה בעצם המקום שהדבר הזה שיעשה את השוויון, יחצה גבולות. פתאום ישווה בין הישראלים והפלסטינים, בין נשים וגברים, בין עניים ועשירים. היום אני קצת מפוקחת יותר, אני יודעת שזה לא... שזה לא קרה. מצד שני, זה מקום שבו באמת נוצרו הרבה הזדמנויות חדשות. ושאפשר המון מחקרים חדשים, וכל מי שנדבר היום על הקדמה, על הנקודה הסינגולרית הזאת שאנחנו מתקרבים אליה, והולכת להפוך את הכל, בעצם אפשר להבין שזה לא היה קורה בלי התקשורת. בלי התקשורת, בלי תרבות מסוימת שצמחה שם של תרבות הקוד הפתוח, שבעצם אפשרה לעשות שיתוף של כל כך הרבה אנשים בתכנים, במחקרים, בהכל.
מה את הכי אוהבת באינטרנט? מה זה בשבילך?
בשבילי, אני אוהבת את ה... בהסתכלות מסוימת אני בן אדם של שפות, אני גם מתעסקת היום בתוכנות שמאפשרות תרגום, ואני חושבת שהכי אני אוהבת בשפה של האינטרנט זה את שפת ה-HTML, זה את הפרוטוקולים הבסיסיים שהרשת מבוססת עליהם.
נורא זה מזעזע.
זה TCP IP, זה HTML, זה לא מזעזע, כי זה שפה כל כך...
תקשיבו, אני פשוט נמצאת בקשר עם הרבה מאוד מאזינים בתוכנית שלי, ואני רוצה להגיד לכם שיש הרבה אנשים שלא מבינים את הקודים שבהם אתם מדברים, אז אם אתם מוכנים להגיד את ה-HTML...
השפה...
רגע, תעשית לי עוול, גם אני לא כל כך יודע מה זה HTML.
אז אני עכשיו, אז אני אסביר, HTML ו-TCP/IP...
ותשתי, בבקשה.
זה אותיות, זה השפה שאיתה כותבים את האינטרנט. מה מיוחד בה? שהיא שפת תסריט, מה שנקרא, שפת סקריפט. זה לא צריך לדעת, היא דומה מאוד לשפת דיבור, וכותבים אותה בצורה גלויה, וכל מי שמסתכל באתר מסוים, יכול ללחוץ עכשיו ברגע זה, אם הוא מקשיב, על Ctrl U, ולראות את השפה הזאת, לראות איך כתוב האתר. והעובדה שהיא כל כך פשוטה...
איך הצבעים כתובים?
איך הצבעים כתובים, ואיך כתוב שהכפתור הזה יקפוץ כשלוחצים עליו, ואיך כתוב שכשלוחצים על הלינק הזה זה יביא את הדף ההוא. והשפה הבסיסית הזאת, שהיא כל כך פשוטה, היא בעצם זאת שאפשרה לתרבות שאני הזכרתי קודם, לתרבות של קוד פתוח, לתרבות שכל אחד יוצר, יכול לצייר את האתר שלו, ולצייר את הדף הבית שלו בפייסבוק, ולעשות פלייליסט של אם הוא מוזיקאי, להעלות תכנים שלו. זה בגלל השפה הבסיסית שבה משתמשים באינטרנט. לכן פתאום ששאלת אותי את השאלה הזאת, בחרתי בזה, כי זה הבסיס לכל, זה מה שמאפשר את הפתיחות הזאת.
למה התפלאתי? כי בעצם את כתבת רומן, ויש לך שירי ילדים, ועוד ועוד ועוד, שבטח נדבר על זה עוד מעט. אבל מה שבחרת זה בעצם... את השפה הטכנית של מתכנתים שעומדת מאחורי האתרים.
כן, כן, שעומדת בבסיס של כל זה, שדרך אגב, השפה הזאת והפרוטוקול תקשורת, הם דברים שקמו, בוא נגיד, כבר בשנות ה-50, שנות ה-60, בחוף המערבי בארצות הברית, וגם
מיכל מצלמת אותנו, לא העליתי בדעתי.
כזה מצא חן בעיניי, זה מוזר שיש סאונד בלי שום ויזואליה באמת.
דיברת על פרוטוקולים.
דיברתי על פרוטוקולים, וחוץ מזה שזה צמח בחוף המערבי בארצות הברית, אחרי המלחמה הקרה, כשחיפשו פתרונות תקשורת מתוחכמים, זה המשך והתפתח בסרן, איפה שמיץ החלקיקים, נמצא כשבעצם חיפשו שוב את הצורה הכי בסיסית והכי פשוטה לתעד את התהליכים הכי, ואת המחקרים הכי יקרים והכי גדולים והכי מפותחים.
כמו לבנות את המאגר הזה שבעצם יש בו את הכל?
וכמו לבנות את המאגר הזה בעצם שיש בו הכל, שזה מה שקרה בינתיים. בעצם באמת, כמו שאמרת, זה נהיה שיקוף, שיקוף של החיים שלנו, האינטרנט, שיש בו הכל.
אני חייב לשאול כאילו out of the blue, מה זה החיים שלנו? מה זה החיים שלך? מה זה החיים שלנו?
אני מאוד אהבתי את השיר שהקראת בהתחלה, של מי הוא?
איזה שיר? את הנעימה של הג'אז של התוכנית? או את
הטקסט?
אפקט. בוננו אני חושב, ואני לא זוכר, זה כתוב לי כאן באיזשהו מקום. אבל זה... את מדברת על האפקט או שאת מדברת?
לא, אני מדברת על הטקסט, על המילים שהקראת, שבעצם דיברו על ה...
את מדברת על מה שאני דקלמתי או שאמרתי, תודה. אוקיי.
כן. באמת גם על תחושת הלבד הזאת, ושאנחנו לא יודעים כבר מי יצר מה, כי כל דבר הוא בנוי נדבך על נדבך. לקחתי איזה... אם כבר הזכרת את הספר, למשל, אז באמת הוא התקבל
רומן דיגיטלי.
קיבוץ המאוחד,
אם אני לא
צריך. היה רומן שבסרט האינטרנט, שכתבתי אותו משום שלא יכולתי, משום שכשדיברתי עם אנשים על זה, הם לא הבינו על מה אני מדברת, איפה אני חיה, אז כתבתי. והוא באמת התקבל יפה מאוד. חוץ משתי שאלות שבביקורת עלו על ידי צביעניי ומבקרים אחרים, ראשית, הגיבורה היא ציירת, ואיך זה יכול להיות שהיא מוציאה את הציורים שלה ונותנת לאנשים אחרים לקשקש עליהם ולייצר מהם ציורים אחרים?
וזה עוד לא היה קיים אז.
זה עוד לא היה קיים, דבר כזה, אי אפשר היה לדמיין את זה. זה הכניסו את זה למדפים של מדע בדיוני. דבר שני, היא עברה טיפול פסיכולוגי אצל דוקטור קרנל, שהיה רופא מרוחק באיזה מקום שהיא לא ידעה איפה הוא, והיא מעולם לא פגשה אותו, והכל קרה דרך הרשת. וזה הדבר השני שלא נשמע אמין למבקרים, כי הם אמרו, זה לא יכול לקרות.
באמת? אפילו צבי ינאי?
אפילו כתוב בעיתון.
אנחנו מדברים על 1993, שהספר יצא.
נכון, נכון. שהאמת רק בגלל חוק בזק לא היינו מחוברים עדיין, כי זה כבר היה זמן שהאינטרנט כבר התפתחה, כבר הייתה חיה כמה עשורים, אפשר היה לכאורה להכיר את זה, רק היינו מנועים מזה במשך די הרבה שנים. אבל הנה שני דברים שהיום אנחנו נורא מבינים, שכל דבר שאנחנו בונים, כל דבר שייך לתרבות שלנו, הוא בעצם בנוי נדבך על נדבך, מישהו צייר איזה קו, אני הוספתי עיגול, ואז עוד אחד הוסיף זה, והצילם, ושלח לאינסטגרם, וקשקש על זה, ועשה אפקט, ובסוף נהייתה יצירה אחרת. וזה מאוד יפה, זה בערך מה שהגדרת. בסוף, כשיושבים לבד בבית, מחבים את המסך, או לא מחבים, כי הוא כל הזמן מחובר אלינו, סך הכל עם הטלפון עכשיו, ועם המשקפי גוגל, ועם כל דבר. אז בעצם כבר לא יודעים איפה, קצת קשה לדעת הגבולות, מי אני, איפה אני, מה אני יצרתי מכל זה. זה יפה הערבוב הזה.
נאורה, את מאוהבת, נכון? יש לך חיוך כזה מאוהב כשאת מדברת על האינטרנט. אולי את מאוהבת חוץ מזה, אבל אני מדבר על האינטרנט. נכון?
אני רוצה להגיד, האינטרנט, חשבתי שדיברנו על החיים.
אז את מאוהבת בחיים.
אז אולי אני מאוהבת בחיים. אני נע ונע את ה-ups and downs, כמו כל בן אדם, אני חושבת, וגם ביחסים שלי לאינטרנט וגם לחיים. כי כמו שמקודם הזכרתי, באמת יש גם אכזבות, יש גם אכזבות. כשהייתי מדברת בהתלהבות הזאת, באידיאליות הזאת, על הרשת בשנות ה-90, זה ככה היה לבשר בשורה, ו... אז אמרו לי, תשמעי, את קצת טועה, כנראה שמי שבסוף ישתלט על הרשת זה הכוחות בעלי הממון, הכוחות הגדולים, הם בעצם, אמרתי, לא, יש שם מקום לכל דבר, לתרבות האינדי, לתרבות לתת תרבויות, אמרו, את עוד תראי, והיום אני...
אני חושבת שהוא צדק.
כן.
צדק.
כן.
נאורה, אל תוותרי על החיוך שלך, כי אני ראיתי בעיני רוחי את החיוך שלך, כי נפגשנו לפני המון 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 שנים באיזה כנס, ולכן הפסי קול שבחרתי לתוכנית הזאת, הם כולם לקוחים מגרסאות שונות של אליס בארץ הפלאות, כי תמיד אני מדמיין אותך בתור אליס בארץ הפלאות. neo.com, אנחנו מתחילים בהקלטה נדירה של אליס משנות ה-30. You know the tale of the girl who was sitting by the fire with her kitten. It's a story that was written long ago. You know that she was about to retire when the glass above the fire seemed to suddenly expire like the snow. You know when the way was cleared that she disappeared through the looking glass. You know that her name was Alice. So come along if you care, we'll take you there. You must prepare to be a kitty like you were when you read of the kitten by the fire with her kitten in the story that was written long ago. Along with Alice into Wonderland, to the lovely palace where they're all so grand. See the funny people strolling hand in hand. Come along and pass through the looking glass into Wonderland. Thank you. נאורה. ממה התאכזבת?
התאכזבתי מזה שרשתות חברתיות בעצם משרתות בעלי ממון. התאכזבתי מזה שטכנולוגיות מתוחכמות בסוף משרתות מזימות לא נעימות של הממשלות. התאכזבתי מזה שלמרות שיש לה שהטכנולוגיות הפתוחות של האינטרנט שהזכרתי מקודם, הן דווקא מאפשרות לנו להשתתף בדבר הגדול הזה, יחד עם לשמור שמירה על פרטיות, למשל. ומה שעושות הממשלות במקום זה, בכוח של תוקפניות שלהם, של תוקפנות ושל יכולות לשלוט בכל החברות, הן בעצם משתלטות על המידע הזה, וככה אנחנו מתבשרים פתאום ש-NSA מקבל מהרשתות החברתיות את המידע עלינו, וככה אנחנו פתאום רואים שממשלת ישראל בצורה ארמומית ולא ישרה מנסה להביא אנשים להיכנס לניסוי ביומטרי שמבטיח לנו צרות רעות.
את יכולה לפרט, לספר על זה?
אני יכולה לפרט ככה, אני אתחיל מהסוף, למה אמרתי שהם משכנעים אותנו במרמה? כי יש למשל עכשיו בימים האלה קמפיין באינטרנט, בטלוויזיה, ברדיו, על גניבת זהויות. והם מזמינים את הקהל הרחב כדי להתמודד עם הבעיה הזאת של גניבת זהויות, שנורא הפחידו אותם כמובן, הכל בהפחדות כרגיל. שיפחידו אותם, שגנבו להם את הכרטיס אשראי, גנבו להם את הזהות, לבוא ולהוציא תעודת זהות חכמה, או פספורט חכם, שזה דבר נהדר, יכול היה להיות מאוד שימושי לכולנו, אלא מה שהם קשרו יחד עם זה, ואת זה הם לא מגלים, שברגע שאנחנו מקבלים תעודת זהות חכמה, אנחנו נכנסים למאגר הביומטרי.
מה זה בדיוק מאגר ביומטרי?
זה מאגר בעצם שיחזיק נתונים עלינו, נתונים ביומטריים, זאת אומרת, את ה-DNA שלנו, את התמונה, טביעת אצבע, וכל מה שעוד יכולים לדעת עלינו. זה דבר מאוד מסוכן.
למה?
הוא מסוכן קודם כל כי הם מבטיחים שהם מאוד ישמרו על זה. קל מאוד להוכיח, וכבר תוך ימים ספורים מאז שהם אמרו את האמירות האלה, הראו שאפשר לפרוץ אותו. הם הבטיחו שזה יספק לנו זהות חד-חד ערכית של כל אחד מאיתנו, ולא יתבלבלו בינינו, ולא יגרמו להם מישהו מאיתנו להיות טרוריסט, למרות שהוא לא היה. הם בעצם עושים בדיוק את ההפך, הם גורמים לכולנו להיות בעצם פושעים, חשודים בפועל, כי הם הבטיחו שיחזיקו את המאגר הזה רק לפושעים.
רגע, הם הרעים? הם זה הרעים, הרעים בממשלה.
הם זה הרעים, במקרה הזה...
משרד הפנים, כאלה...
כן, זה אנשים בממשלה שקיבלו החלטה להריץ את הפרויקט הזה, את הניסוי הזה, שהוא ניסוי למשך שנתיים מוכרז. כל אירופה דחתה את הדבר הזה, ולא מוכנה להקים מאגר. מההבנה הזאת, כמה זה מסוכן, כמה נזקים יכולים לקרות ברגע שיהיה את המידע הביומטרי שלנו. במקום מרוכז ובמקום שכל אחד יוכל בעצם בסוף לגשת אליו.
מה אפשר למצוא עלינו? איזה דברים יהיו שם שיכולים למצוא עלינו?
אפשר למצוא עלינו את הכל. זה החל ממה שדיברנו ואכלנו ושתינו, וכלה במה שדיברנו.
איך זה?
בסופו של דבר אפשר, אם תצרף את כל המידע שמצטרף כשאתה יושב מול המחשב ומכניס תמונות לפייסבוק ומעלה דברים, וגם על הדברים שנמצאים לך על המחשב שלך עצמך, ברגע שיש להם גישה להכל. ואם תצרף את זה שיש להם, ברגע שיש להם מידע גנטי, אז יכולים, כן, גם לשכפל אותך, גם... בוא נסתפק בזה.
בגלל הפרצוף שלי, בגלל הפרצוף שלי, שאני ספקן, אני לא... קודם כל, יש כמה דברים שאני לא מבין, אבל את רצית לשאול משהו, מיכל?
כן.
בבקשה.
רציתי לשאול איך כל הדברים האלה מתקשרים להתנהגות שלך באינטרנט. זאת אומרת, האם יש דברים שאת נמנעת מלעשות, או יש דברים שאת עושה באופן מיוחד?
שאלה מתקילה. אני מנסה, למשל, אני ממליצה היום לכל מי שמקשיב עכשיו לתוכנית, ללחוץ על הצ'קבוקס הזה שגוגל הכריז השבוע על המדיניות החדשה שלו, שהוא הולך להשתמש בפרצופים שלנו ובמידע שלנו לפרסומות שלו. אני מציעה, היות ועדיין יש אפשרות, לסמן את זה שאנחנו לא, שאתם לא מסכימים לעשות את זה ולשמור. דברים כאלה זה מודעות של התנהגות ברשת למשל.
מי שיעשה את זה כנראה שיוכל לתבוע אותם במקרה שהם כן יעשו את זה. כלומר, זה יהיה כבר...
אבל לך תרוץ, זה בדיוק...
לא, אבל זה לפחות, את אומרת, המינימום זה לפחות...
המינימום זה קודם כל תוציא את עצמך ממקומות שאתה לא רוצה להיות בהם. עכשיו, זה מאוד טריקי מה שאני אומרת עכשיו, כי זה לא נותן הרבה חופש. פייסבוק בכלל לא שאל אם אני רוצה או לא, והוא משתמש בזה לפרסומות, אז מה זה עזר לי?
זהו,
נורא. אז יש אנשים שיכולים, שמבטרים על הרשתות החברתיות. אני, זה הכל יחסי, גם המוסר וגם המצפון.
את מבטרת על הרשת החברתית, או את חוגגת איתה, או מה?
אני מסתובבת שם, לפעמים זה מעניין יותר, לפעמים זה מעניין פחות. לפעמים אני מוטרדת מכמה זה בא ובאמת החליף את החיים. החליף כמה אנשים, אני למשל לא התחברתי לעניין הזה של לצלם כל דבר, ואני חושבת שהרווחתי חלק מהחוויות בזה שאני לא מצלמת כל דבר שאני אוכלת וכל דבר שאני נמצאת בו.
כי יכול להיות שאת חובה אותו ולא רק חובה את הצילום.
אני חושבת, אני נראה לי, לא שאנחנו יודעים מה הבן אדם השני חווה, אנחנו לא יודעים את זה הרי. אבל כן, זה צריך להיות מאוד פרנואיד בשביל... בשבילו להשתתף בחגיגה הזאת, ואני בפירוש לא אין פה חיסון, אני לא מחוסנת לפני זה.
אבל ניאו, זה בעצם די מתאים נראה לי לרוב האנשים, אולי לרובנו, תפתחי את הפייסבוק, תציצי, אנשים מספרים שם, מוציאים שם את הכל, אז מה זה משנה בעצם?
זה באמת מאוד הפתיע אותי ש... בשנים,
עוד אספרסו?
כן, תודה. זה מאוד הפתיע אותי שאנשים התחילו לכתוב על הקיר שלהם כל כך הרבה דברים, ועד היום זה מפתיע אותי, קודם כל כשאני רואה אנשים שמים את התמונות של הילדים, התינוקות שלהם, עם מנגבים להם את הטוסיק, וכאילו, מה, לילד הזה יש בחירה, אולי הוא לא רוצה שבעוד 20 שנה הוא יראה פתאום את ה... את התמונות שלו מפוזרות, לפחות לתת לו את הבחירה אם להעלות את זה או לא. אז הופתעתי, ובכל זאת, עכשיו אני רואה קצת רתיעה מזה. אני רואה שהייתה התלהבות, ושל החשיפה, ואני רואה שהיא קצת יורדת. אני רואה שאנשים ממשיכים לכתוב, דעות שלהם, אבל מפסיקים להשתתף בקבוצות ולפרסם כל דבר מה שהם עושים וכל סיפור אהבה. לפחות הצעירים, אני רואה שהם יורדים באמת לקבוצות יותר סגורות.
כן, כי אתה צריך לשמור על עצמך.
בוואטסאפ, במקומות אחרים, הם שומרים על עצמם, הם עושים קצת הפרדה מההורים שלהם. פתאום הם מצאו את ההורים שלהם ואת המורים שלהם יחד איתם על הקיר. אז הם הפסיקו פשוט.
זה לא נעים. זה לא נעים. הגענו למלכה הרעה. הממשלה של אליס בארץ הפלאות.
זאת שעורפת ראשים
ועושה את כל הדברים האלה. אנחנו מדברים על פסקול מ-1949 של בובנאי, בובות באנימציה.
You've been a red rose tree
and we put a white one in by mistake,
and if the queen was to find it out we should have all our heads cut off.
So you see, sir.
Yes, I see.
You won't tell the Queen, sir.
She'll have us executed, sir.
Please, sir, you were once in our shoes.
But I was clever enough to get out of them. And today I play croquet with the Queen.
I was the very least of the very largest litter of the very poorest family in the wood. My troubles never ceased and my life was very bitter till I learned the knack of grabbing what I could.
He followed all the rules, all right, all right.
The rules I make up as I go along.
A woman say day is night. I thought what an awful dunce. To say that day is night is silly, I'll tell her so. once, but when I saw that the woman was the queen, the case was not the same. But she said it once again.
Yes?
And I cried, Your Majesty.
Yes?
I absolutely agree with you.
That was
נאורה.com, אליס בארץ הפלאות, את מחייכת בחיוך שרוצה להציל את העולם, ואמרת לנו שאת באמת רוצה להציל אותו. אז אולי קודם תגידי למה את רוצה להציל את העולם.
אני לא זוכרת שאמרתי שאני רוצה להציל את העולם.
זה הכל מוקלט. גם השקרים שלי.
אני לא ידעתי להגיד, אני לא חושבת שהמניע שלי הוא מרצון להציל את העולם.
אז מה את רוצה?
אני רוצה לעשות דברים שמעניינים אותי, ואני רוצה, אני רוצה לחיות בשלום עם עם המשפחה הנהדרת שלי, עם הבן שלי, אני רוצה לחיות בשלום עם השכנים שלי, עם הפלסטינים, אני רוצה לחיות בשלום עם עם חברים שלי, ועם והחברה שלנו בישראל, בחו"ל.
אז מה את עושה בשביל זה?
אז אוקיי, מה שאני עושה בשביל זה היום, דווקא יש לי לעת זקנה סטארט-אפ.
אוקיי.
דווקא לא בתחום המשחקים, שבו בזמנו הייתי עושה דברים בתקופה שנפגשנו.
היו לך מלא סטארט-אפים פעם.
וזה היה יותר בתחום המשחקים. היום זה בנושא של שפות. יש לי מיזם שנקרא סיידלנג, זה פיתוח של תוכנה שבאה להתלבש על אתרים רב-לשוניים, והיא באה, אני צוחקת, כי באמת אולי להציל את העולם, לייצר, בוא נגיד, לייצר הידברות, הידברות בין בעלי שפות שונות, כי השיטה שיש היום באינטרנט היא בעצם מה שנשאר לנו משנות ה-50, אנשים מתרגמים, יש הבנה כבר ש-80% ממשתמשי האינטרנט אינם דוברי אנגלית. 80%, שזה קשה לדמיין, אבל רק 30% מתכני האינטרנט בערך הם מתורגמים לשפות שונות, בגלל שהאנגלית הייתה שפה של הפריצת הדרך בעצם, ואם אין לינגואה פרנקה כזאת של
אספרנטו כזה, מין אספרנטו.
כן, מין האספרנטו של האינטרנט. אבל היום גם אתרים מסחריים וגם אתרים הומניטריים, כמו האום, כמו אמנות, כמו אתרים של בית המשפט הבינלאומי וכאלה, הם כולם מתורגמים להמון שפות. בכלל, אירופה היא מקום של 23 שפות רשמיות. ישראל היא מקום של 3 שפות רשמיות ועוד איזה 3 שפות לא רשמיות. יותר ממחצית המדינות בעולם הן בעצם משתמשות בהרבה שפות, ויותר ואמרנו כבר הרבה יותר ממחצית המשתמשים באינטרנט. ובכל זאת עדיין יש לנו את הדגלים האלה, אנחנו מגיעים לאתר, לוחצים על דגל צרפת, אז אנחנו רואים בצרפתית, דגל יוון רואים ביוונית, ובעצם החיים הם לא כאלה, בעצם אנחנו מתקשרים עם אנשים, רשתות חברתיות, אמרנו, אנחנו מתקשרים עם אנשים שדוברי כל מיני שפות, זה לא שאני חיה בבועה הצרפתית, ואתה בבועה היוונית, ואת בבועה באנגלית.
אז מה את עושה?
אז מה אני עושה? אני מציגה כל שתי שפות אחת ליד השנייה, באתר רב לשוני, בצורה מסונכרנת, שאפשר יהיה גם בעצם להבין מה אומרת, מה אומרת השפה השנייה, גם אם היא לא השפה הנוחה לי, אם היא לא השפה הראשונה שלי, גם אולי ללמוד שפות, אם רוצים, תוך כדי הגלישה, אבל בעיקר שאפשר למצוא, לנווט ולמצוא מידע בשפה שנוחה לי, ואז
ומיד לראות את זה,
ומיד לראות את זה בשפה השנייה, שאיתה אני צריכה בעצם לתקשר עם הבן אדם השני. אם זה פקיד בממשלה, אם זה חבר שהכרתי בפייסבוק והוא דובר שפה אחרת, או כל מיני צרכים, זה פשוט
אבל איך את עושה את זה?
מה שאני עושה...
איך את יודעת לתרגם למלא שפות?
לא, אז אני משתמשת בתרגומים קיימים, אני משתמשת... אני עושה בעצם מה שגוגל עושה לתרגום אוטומטי, אני עושה לתרגום אנושי. זאת אומרת, אני יכולה גם לקחת תרגום אוטומטי, אבל הוא נחשב כנחות בעצם, כי הוא לא נותן, לפחות לא לאתרים שאנחנו רוצים להיות בטוחים מה כתוב שם, לא נוכל להשתמש בו. אבל המון אתרים כבר השקיעו בעצם לתרגם. מה שאני עושה, אני לוקחת את זה ומציגה לך את זה אחד על יד השני, ואני מאפשרת לך גם ללחוץ בכל נקודה שאתה בוחר, שתוכל לשתף את החבר שלך ברשתות חברתיות, למשל, באותו דבר, בתרגום הזה, אז הוא יקבל ישר את שתי השפות יחד. הוא ישר יוכל להבין מה אתה ראית ומה אני ראיתי. ו... are we on the same page? כאילו... אתה מכיר את הביטוי הזה?
כן.
האם אנחנו מדברים על אותו דבר? ואני לא חושבת שזה יציל את העולם, אבל אני חושבת שזה יכול לתרום להידברות, זה יכול להגביר את ה... יש היום מונח שנקרא צדק לשוני. שאומר באמת שכל ה... זו דיסציפלינה שנמצאת באוניברסיטה גם, אפילו בתל אביב חוקרים אותה, והיא אומרת באמת איזה פור יש לאלה שיודעים אנגלית לעומת אלה שלא. זאת אומרת, גם אם ייתנו לנו מידע בשפה אחרת, עדיין אנחנו נהיה באיזה...
שאנחנו נחותים.
נהיה במקום נחות. אז איך בעצם אפשר לפצות על הדבר הזה? והכלי הזה למשל יכול לפצות, דוגמה, יכול לפצות על זה.
את רוצה להיות קצת זמנוף, המציא של האספרנטו באיזושהי צורה.
זה קצת זמנוף.
אז בסוף תהיה על שמך קופת חולים. קופת חולים neo.com. אני רוצה... לשאול אותך, בגלל שאת רואה דברים קדימה, ובגלל שהחיוך שלך לפעמים קצת מורפף, מותר להגיד כאלה דברים? שכבר אמרתי, זה עבוד. נאו, איך יראה האינטרנט עוד 20 שנה? באמת אין לי את מי לשאול רק אותך.
קודם כל אי אפשר לדעת, באמת, למשל, עם כל זה שראיתי המון תהליכים קורים לפני שהם קרו, לא דמיינתי עד כמה הטלפון הסלולרי יהיה צמוד אלינו, זאת אומרת, אני כן דמיינתי, אבל שיהיה באמת, שזה יהיה מרחב מקבילי, שיהיה בו את הכל, וזה באמת קורה בעזרת גוגל ובעזרת אמזון.
עוד 20 שנה נאורה.
עוד 20 שנה. עוד 20 שנה.
רע או טוב? החיים שלנו יהיו רעים באינטרנט או טובים באינטרנט?
יש את החלק שרואה את הנבואות הזעם וכל מה שדיברתי מקודם, ויש את החלק האופטימי הזה שאומר, בסך הכל יש עכשיו פחות מלחמות, ויש עכשיו פחות צרות, ויש עכשיו פחות מחלות. אז אני רוצה להגיד שטוב, זאת אומרת, אם זה מנדנדה כזאת של אליזה הזאת שהשוות אותי ואני קיבלתי את זה כמחמאה,
בוודאי.
אז בנדנדה הזאת אני בסוף נופלת ומתגלגלת בצד האופטימי.
ואת כן אמרת אבל קודם שאת מתאכזבת מהחלום שלך שדרך האינטרנט כן יהיה שלום וכן יהיה, ולעומת זאת אני כן רוצה להפנות את תשומת ליבך לזה שיש למשל שיחות בין אנשים בישראל לבין אנשים באיראן. אני בואי נסתכל על מהפכת הקוטג' שקרתה באינטרנט, והאביב הערבי בעצם שהיה לו חלק חשוב מאוד באינטרנט.
יש לי פה ויכוח קטן, מדברים על אם האביב הערבי התחזק בגלל האינטרנט.
בעצם התחיל.
זה לא ברור, התחיל בגלל הפייסבוק שעשו את בכיכר תחריר.
אז אני לא רוצה להתווכח, אני רוצה לשמוע את דעתך פשוט.
אני אגיד לך, למשל, אני לא פמיניסטית, אבל אני כן האמנתי שמעמד האישה השתפר בעקבות האינטרנט, שבהחלט היו לי הרבה סיבות ולא הפסקתי לעשות לובינג לזה והרצאות, היום אני רואה שלא השתנה שום דבר. הייתי אתמול בכנס DLD, בכנס ענק שהיה בישראל, כנס מחשבים, כנס הייטק, כולם גברים. אני יכולה, אני כן נניח רואה כמה אליסות כאלה נוספות, כמו יש קירה, מדענית צעירה, קרן, קרן לזרי, שהיא בחורה צעירה שצעירה ממני, שמתעסקת בהבטחה, מאיה אל חלל. יש נשים בולטות ומקסימות שעושות דברים, אבל הן יחידות, הן יחידות. אנחנו מדברים על פית אחוז, אפילו לא אחוז. וזה מאכזר אותי, אני דמיינתי דברים הרבה יותר גדולים שיקרו.
אז אם אני רוצה לשאול אותך איפה היית רוצה שהדברים ישתנו ויקחו כיוון, אז למשל זה משהו אחד, שהיית רוצה שמעמד האישה דרך האינטרנט יעלה, יתגבר.
כן, והייתי רוצה שפלסטינים יוכלו להתבטא יותר, להרוויח יותר, לפתוח את הבסטה הקטנה שלהם וליצור ברשת, ואני רואה שיותר קשה להם. זה לא קורה כל כך במהירות. נכון, יש שוב כמה דוגמאות, אני יכולה לתת שוב כמה שמות של סטארט-אפים ברמלה שעושים עבודה מאוד יפה, והנה איזה יופי של דוגמה, אבל מה זה לעומת קבוצה שלמה של אנשים שחיה תחת כיבוש? זה לא פתר להם כלום.
נאורה, הפסקה קלה בשביל הפסקול הבא שלנו. אנחנו שוב באליס, הפעם בשנות ה-70 או ה-80.
Could it be that important? I'd better get back to work. That's funny. I never read this when I was a little girl. I miss so much. Just about everything.
Guess I was too busy growing up. Never took the time to read a nursery rhyme. Never played at patty cake, kicked a can, or caught a snake. Guess I was too busy growing up. Never told a silly little lie. Never had a doll or castles in the sky. Why, I never saw rainbows end, watched the river round the bend. I guess I was too busy growing up. But the world can be young and alive any time of your life. For youth is never wasted if you're young at heart. So take the time to start. Supercalifragilistics makes me smile. The looking glass in front of me tells this kid she's only three.
Gee, I wonder if I could grow up all over again. Giant redwoods don't reach maturity for at least 500 years. I don't think I could wait that long. But maybe I could crowd the next 500 years into the next few. Sure, I can grow up all over again. I can at least try.
It's super duper peachy cream to wake up and still live your dream. Yeah, it feels so good.
אנחנו חוזרים לאט לאט, נאורה. עוד שתייה. מיכל רמות באולפן בתפקיד ריכרד פון קריין, מנצחת על המוזיקה.
לא אתן לך לסיים לפני הזמן, אושי.
חס וחלילה. נאורה, מי את? מאיפה את? איפה גדלת? איך? מאיפה באת להיות מה שאת?
גדלתי בחיפה. אבי מדען, כימאי, התחלה בטכניון, מאוחר יותר נסענו...
איש אקדמיה.
איש אקדמיה שמעולם לא נרגע שאני לא הלכתי, לא בחרתי באקדמיה, למרות שבאמת בסופו של דבר בשנות האלפיים לימדתי הרבה שנים באוניברסיטה, גם תרגום ממוחשב, גם תרבות הרשת, פשוט היה איזשהו וויד בשנים ההם. אז כן, אז נסענו לשנת שבתון, ושם ככה המשפחה מאוד התפתחה, אני ואח שלי עדן האהוב. התחתנתי בגיל נורא צעיר, והבן תום נולד, הבן האהוב שלי.
בן כמה תום?
היום הוא בן 36, הוא גם עוסק בהייטק.
וקוראים לו שם שאול, או שאת לא אומרת?
לא, לא קוראים לו שם שאול, קוראים לו ברגר, כמו של אבא שלו.
תום ברגר. חפשו בפייסבוק.
וכן, הוא מקור השראה בשבילי, והרבה דברים שאני לומדת, גם בצורה מילולית וגם לא מילולית, זה בעצם דרכו, וגם דרך הביקורת שלו, על העולם ועליי, וגם דרך העצות הטובות שלו.
איך הוא מסתדר עם אמא חולמת כזאת?
הרבה שנים הוא חי בחוץ לארץ, יכול להיות שבגלל זה, אבל עכשיו לשמחתי הוא בארץ, וזה נחמד מאוד. כן, זה אולי כל אחד מאיתנו יש את הקושי להגדיר את עצמו ואת הזהות שלו. יכול להיות שבשבילו זה היה קצת יותר קשה מלאחרים, לא יודעת, אבל הוא עשה את זה יפה מאוד. והיום כבר הרבה שנים שאני חיה בתל אביב, ואני אוהבת את זה, אני קשורה למקום, עם כל זה שאני מרגישה גם אשת העולם וחיה הרבה ברשת ו... אוהבת מאוד לטייל בעולם, יש לי פרטנרים קבועים לטיולים.
לאן למשל?
לטיולים להרבה נסיעות למזרח, סיטי, וגם למערב, וגם לצפון וגם לדרום. כן, מאיסלנד להודו, למקומות, אני נוסעת בלי מצלמה, כמו שסיפרתי לך.
וואו, זה כל כך שונה ממה שכולנו עושים.
כן. כן, אני אוהבת את העיר ואני אוהבת את הכפר, והפשרה שלי זה לגור בקצה תמיד, בקצה של תל אביב למשל.
יש לתל אביב
קצה? יש לתל אביב קצה, איפה שיש גם ירוק וגם ים. אז שם במקום הכי יפה לדעתי אני נמצאת. אני לא אנרכיסטית, אבל אני לא משתייכת לאף ארגון. גם אם אני רוצה להתנדב, אם זה במחסום וואץ' או אם זה במקום אחר, שזה בית לנוער בסיכון, אני עושה את זה בלי להשתייך לארגונים האלה.
רגע, זה דורש הסבר. איך זה להיות בוואץ' או בארגון למען נוער, ולא להשתייך אליו? מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאני באה אליהם, אני אומרת להם, תשמעו, אני גמישה בזמן שלי, למרות שאני מאוד עסוקה, אני מנהלת אותו לבד. ברגע שיש לכם ברז, אם אתם צריכים פתאום עזרה, אתם יודעים שאתם יכולים לפנות אליי. ואז אני לא נמצאת באף רשימה של אף ארגון, אבל אני כן משתתפת בעשייה שלו.
ולמה חשוב לך לא להיות שייכת?
אין לי תשובה לזה, אין לי תשובה מאוד טובה לזה.
טוב,
זה איזשהו גרעין אנרכיסטי שבתוכי, שמחפש את החופש, ושלא להיות, שמרגיש איזו שייכות ברמה יותר גבוהה, אבל לא ברמה הפרקטית, לא רוצה להיות ברשימה של אף אחד, בקיצור.
ואיפה תהיה עוד 20 שנה, את יכולה לדמיין?
בסופו של דבר, הם מסתכלים אחורנית, ועם כל ההיסטוריה הזאת שסיפרתי לך, אני כל הזמן באותו מקום. זאת אומרת, גם כן וגם לא, אני עושה הרבה דברים, אני מנסה תמיד באמת לרחרח מה קורה קדימה, אני מתנסה בכל ה... מתנסה בחוויות, אם זה... אני אוהבת לטעום מכל דבר, אני אוהבת, כן, לנסות גם, אם זה סמים שישפיעו על המוח שלי, ואם זה מאכלים שישפיעו על הבריאות שלי, ואם זה טיולים שישפיעו על התרבות שלי.
נאורה, נראה לי שכאן, כשאת מתחילה לדבר על הדברים האלה, זה ממש טוב שאנחנו מתחילים להגיד לך שלום, למרות שהתוכנית, יש לה עוד איזה שתי דקות, אני חושב. נאורה.com, הנסיכה של האינטרנט בישראל. תודה שבאת, איפה שאת נמצאת, יפה. תודה. ואני אלווה אותך ברשותך החוצה.
ואני אשמיע את האות, אבל לא לפני שגם אני אגיד לך תודה, כי היה מרתק.
טוב, ליוויתי את נאורה החוצה, היא עומדת מאחורי החלון, זה אומר שאנחנו עוד לא נפרדנו ממנה ממש. אני מנסה לחשוב עם מה אני נשארתי, אני אשמח גם לשאול את מיכל אם היא תרצה. מה זה האינטרנט? האמת שאני לא יודע אם יש לי זמן, אבל איכשהו זה מזכיר לי איש מאוד מיוחד, פילוסוף בשם ולטר בנימין, שהתאבד כשהוא ברח מהנאצים, והוא דיבר באיזשהו אופן על העולם שלנו, על התרבות שלנו, כמו חלום אחד גדול, והוא אמר שמה שאנחנו צריכים כדי לשחרר ולהציל את העולם זה לזכור את האנשים שכשלו בדרך ונעלמו.
נהדר, זו נקדה נהדרת לסיים בה. דוקטור אושי שואם קראוס, עד כאן קצה הקרחון, תודה רבה לכם. אני מיכל רמות, שלום שלום.
תודה מיכל רמות.
רשת א', בתדרים 104.8 ו-105.1 FM במרכז, 100.7 FM בדרום, וכן 105.3 ביהודה ושומרון. רשת א', ידע, תרבות וחברה. אתם מוזמנים.